كان اليوم بعزة الشيم نحن نجتمع في عنيان شل يولدت لك لذكر لكم بجبر يولدت יש לנו ודאי יש לנו ספק כשוודאי נולד ולד של קיימה בן או ודאי בת אנחנו יודעים שעל בן יושבים שבעה ימים מחכים שבעה ימים ויכולים את השבעה ימים לעשות אותם שבעה נקיים ובת זה 14 יום 14 יום מאז שנולדה ובתוך 14 יום אפשר לעשות שבעה נקיים ולטבול בליל ה-15 חלילה וחס שאף אחד לא יבין שצריכים שיכולים לטבול בסיום השבעה נקיים שבעה נקיים זה אחד ולחכות עד ליל ה-15 אם נולדו תאומים אז תלוי מי יצא ראשון אם הראשון שיצא זה בן ואחר כך בת אז הוא כולל בתוכו גם את השבעה של הבן אבל הפוך אם למשל נולד בן ביום ובלילה נולדה בת אז לא מחכים 14 יום מחכים 15 יום למה? אחרי ואנחנו רוצים לבוא ליום הדין נקיים, נקיים מעבירות. אז יש דרך שבן אדם יכול לנקות עצמו מעבירות. איך? על ידי חסד. בחסד ואמת, אמת ותורה, יכופר עוון. העוון של האדם מתכפר על ידי שאדם עושה חסד, יגיע בגופו, עוזר לשני, עוזר לאשתו, עוזר לילדים, עוזר לשכנים, משתדל להיות אדם טוב, אדם בעל חסד. זה בן אדם שיש לו סיכוי טוב לבוא לראש השנה נקי מהרבה עבורות, וכמובן בהתאם לכך הוא יכתב ויחתם בספר החיים והשלום או חז ושלום. לא ככה, זה הנושא שיהיה לנו בעזרת השם, אבל כדרכנו בקודש אנחנו מזהירים מדברים שאדם דש בעקביו. אדם דש בעקביו, כמה צריך להיזהר. אדם לומד תורה, אמרנו חסד ואמת, אמת זה תורה, אמת כנה ואל תמכור, זה תורה, זה נאמר על התורה, שאדם צריך ללמוד, ללמוד היטב ולהבין, להבין מה שהוא לומד, לא לעשות גרסה בלי להבין מה שהוא אומר. כל מילה יבין אותה, מה זה המילה הזאת, מה זה המילה הזאת, וזה לפעמים משנה את ההלכה מקצה לקצה, אם זה וב או בית או דבר אחר, מילה אחת, אות אחת יכולה לשנות הכל. לכן אדם ילמד לאט, לא עליך המלאכה לגמור, אתה לא חייב לגמור את כל התורה כולה בימי חייך. אם אתה למדת ולא ביטלת מהזמן והשתדלת ללמוד בהבנה, ובגלל שאתה התעכבת ללמוד בהבנה לא הספקת, אין דבר, אין דבר, בזה אדם לא נתפס, הפוך, מקבל על זה שכר גדול. אז רק מה, אדם צריך להכין את עצמו ללימוד התורה. אתה לא יכול לבוא מהרחוב, כן, ומיד לשבת ולפתוח את הגמרא וללמוד תורה. כמה עבירות עברת ברחוב? על זה נאמר, ולרשע אמר אלוקים, מה לך לספר חוקיי? מה אתה עכשיו לומד את החוקים שלי ואת הלימוד שלי, בעוד שאני יודע שאתה באת מהרחוב ואתה השתכלת פה, השתכלת שם, איך אתה יכול ללמוד תורה? אז מה אנחנו עושים? אנחנו צריכים, אומר ראשית חוכמה, אנחנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא שימחול לנו על העבירות שהיו עד עכשיו. מערינו מקבלים עלינו מצוות עשה של התשובה, כמו שכתוב, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. אז זה העניין הזה של התשובה. כתוב אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. אני שואל אתכם, אדם שעמל בתורה הוא לא עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא? בזה שעושה. אז מה החידוש? אשרי מי שעמלו בתורה, וזה דווקא אם עושה נחת רוח ליוצרו. עצם העמל בתורה זה לא נחת רוח? זה לכאורה נחת רוח. אז למה כתוב ככה? אלא אומר ראשית חוכמה, אדם יכול לעמול בתורה והוא לא עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. למה? הוא בעל עבירות ולא אכפת לו. תגיד לו, למה אתה מלווה בריבית? אני רוצה להרוויח, יש לי כסף, רוצה להרוויח, אבל זה אסור. לא נורא, לא אכפת לי זה, והוא לומד טוב, הוא מעיין, הוא צועק בשיעורים, אז מה כל ההילולה הזאת? אם אתה תפוס בעבירות, חד ושלום. לכן אמר אשרי מי שעמלו בתורה ובעמל הזה הוא עושה נחת רוח ליוצרו, דהיינו שאין לו עוונות. אם אדם אין לו עוונות, אשרי אשרי חלקו. נגיד לגמרי שלא יהיה לו עוון, אולי זה קשה, אבל יורד המון המון עבירות יורדים אם אדם באמת יושב ועמל בתורה. אומר השטייפלר, לאט לאט הוא מרגיש התנתקות מהיצר וקרבה לקדוש ברוך הוא. זה הולך ביחד. אדם שעמל בתורה, תופס תוספות, לומד אותו טוב, אחר כך לומד מהרש"א. המהרש"א, אם אתה מבין את המהרש"א, סימן שהבנת את התוספות. אם לא הבנת את המהרש"א, לא הבנת את התוספות. שלא תשלה את עצמך שהבנת את התוספות ואמרת על זה שיעור, אבל המהרש"א לא מובן לך. למה לא מובן? בגלל שאתה שאתה חסר לך בנקיות. ולכן, לפני הלימוד, אנחנו צריכים להגיד יהי רצון. יהי רצון לפניך, שתאיר עינינו במאור תורתך, וצילנו מכל מכשול וטעות. בזה שאתה אומר את התפילה הזאת לפני הלימוד, אתה מראה חשיבות ללימוד. הלימוד הוא לא ככה באים ויושבים ולומדים, אלא אומר יהי רצון, והרב ברנדובר עליו השלום, העיד עליו הבן שלו, שהוא היה אומר את יהי רצון הזה, היה לוקח לו 20 דקות, והיה בוכה עד שהטלית שלו הייתה רטובה כולה מהדמעות. היה מכין את עצמו, עומד עכשיו להורות, להגיד על תמי תמי ועל טהור טהור, שחד השלום לא יתחלה, הוא היה מגדולי המורה הוראה. אז זה מראה חשיבות ללימוד, שאדם יגיד יהי רצון שקודם הלימוד. ואחר כך, אחרי הלימוד, יש לנו גם כן, מודה אני לפניך, שם אלוקינו, שמת חלקנו, מרזה בית המדרש, ולא שמת חלקים יושבי קרנות. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כמה תודה רבה מגיע לך, שבחרת בי להיות מלומדי התורה. לא רק להיות יהודי, אלא להיות יהודי שלומד תורה, שבא לשיעורי תורה, שומע שיעורי תורה. כמה אנשים בשעה הזאת מסתובבים ונמצאים בבתי קפה ומבלים את הזמן שלהם לבעלה, הם מסכנים. שמת חלקי מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקי מיושבי קרנות, אלה יושבי קרנות. גם את הקרן שלהם הם אוכלים. לא רק את הפירות הם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא, יושבי קרנות שהם אוכלים גם את הקרן, מרוב שאין להם כבר זכויות. אין זכויות, אתם לוקחים להם מהקרן. תמיד כשבחור שומר את הקרן בעולם הבא. והפירות בעולם הזה, אבל כשבן אדם מחלה את הפירות, ולא נשאר לו במה לחיות בעולם הזה, כשבחור מחיה אותו משלו, מהקרן שלו הוא חי. זה לא כל כך טוב. או שאדם מתפלל, אז בעתה חונן אדם דעת, הוא מייחד את התפילה שלו, הוא חושב עמוק. חזוני שהיה בוכה, כשהיה אומר את החונן לאדם דעת, היה בוכה ובוכה ובוכה, ולא עוזב את הברכה הזאת עד שמרגיש שמיצה את עצמו. כמה זה חשוב. יש לנו הרבה. עיר ענינו בתורתך, דבק ליבנו מצוותיך, אחד יבבנו. יש הרבה מקומות בתפילה שאנחנו מבקשים על התורה הקדושה שתיכנס בתוכנו. לכן צריך אדם להשתדל ללמוד תורה בשמחה. כל הבחורים האלה שהם לפעמים לא עומדים בקצב של הישיבה ועוזבים את הישיבה וחד ושלום, יש הרבה ביניהם הולכים לאיבוד, הופכים להיות נערי רחוב חד ושלום. זה בגלל שלא הרגיש את הטעם המתוק של התורה. אני תמיד אומר, הבן שלך לא כל כך, שהוא לא מרגיש את הטעם. תביא לו איזה מישהו שמתוך הלימוד יראה לו כמה זה נעים, כמה זה טוב, יקשה קושיה, יתרץ אותה, יתרץ ארבע תירוצים למשל, ומה ההבדל בין התירוץ הראשון לשני, קצת יתעמק איתו, ייתן לו לטעום את הטעם, גמרנו, לא צריך אותך, הוא ימשיך ללמוד תורה עד סוף ימיו. למה? הוא ירגיש את הטעם. כל הבעיה שעדיין לא מרגישים את הטעם של התורה. התורה היא נעימה, היא טובה, אבל מה אם אדם לא חודר אליה, ושחד ושלום בחוש, עושה עבירות, השם ישבור, אז נסתם לו המעיין של החוכמה. אמרנו, כבר הוא לא, קשה לו להבין את התורה. אם אדם יש לו עבירות, בפרט פגם הברית, אז הוא כבר מוריד אותו מהפסים. צריך הרבה הרבה לעמול ולפקוט כדי לחזור למה שהיה, לנצל את עצמו. כשבחו, ישאל כל אדם, אם אדם באמת למד תורה, עסקת בתורה, פלפלת בתורה, איך אדם יעמוד בפני הקדוש ברוך הוא ולענות על השאלות האלה? אדם ידמיין לעצמו שעכשיו שואלים אותו שאלה כזאת. הוא באמת יכול להגיד, כן, פלפלתי בתורה. היו גדולי העולם שאמרו שאנחנו הרב סולמן מוצפי, עליו השלום, אמר, אם הקשבחור רוצה, אני יכול לתת לו דין וחשבון על כל מה שעשיתי מיום שעמדתי על דעתי עד היום הזה. מי יכול להגיד ככה? רק מי שמפשפש במעשיו בכל לילה, לפני שהולך לישון, מפשפש במעשיו, זה נקרא מראה דחושבנה. אדם שעושה חשבון הנפש כל לילה, לא רואה פני גיהנום. אמרנו בזה פעם רמז, כי אש יצאה מחשבון. האש של גיהנום יוצאת ממי שעושה חשבון. מי שעושה חשבון לא יראה פני גיהנום. למה? הוא שם לב על עצבו, שלא יהיה לו שום עוון. כמו שדוד המלך אמר, שגיאות מי יבין, מנסתרות נקני, גם מזידים חסוך עבדיך, אל יבשלו ביד איתם. לאט לאט ביקש. בהתחלה אמר, איך אמר? טוב, לא חשוב. לאט לאט, מחטא עבר לעוון. בהתחלה אמר, מסתרות נקני, מזידים חסוך עבדיך, אל יבשלו ביד איתם. דהיינו, ביקש על עצמו, שם לב על עצמו, רואים ממנו שהיה עושה חשבון נפש בכל לילה ולילה. ולכן הוא הגיע, הוא בכלל היה יושן, כבר אמרת שהוא לא היה יושן. היה כינור שמעיר אותו באמצע הלילה. היה כמעט לא יושן מאחרי חצות עד הבוקר. זה עץ החיים. אבל החצי הראשון של הלילה זה לא עץ החיים, זה הפוך. לכן אדם נקודת חצות זה דבר גדול מאוד. בחורף אפשר בקלות לעשות את זה. קיץ קצת קשה. אבל בחורף ממש יכול תמיד להיות נוגע בחצות, לעשות תיקון חצות, ללמוד קצת, ללכת לישון. זה השלב השחל כה. גם כן הנץ הוא מאוחר. אז יש נן, זה לא כמו בקיץ, שהזמן הוא מצומצם. נעבור כעת למה שדיברנו, בחסד ואמת יכופר עוון. אני רוצה לקרוא לפניכם את דברי הגמרא בסוטה, דף מ"ו, קטע מאוד מעניין. הגמרא אומרת, תנו רבנן, וכל זקני העיר ההיא הקרובים אל החלל, ילחצו ידיהם על העגלה הערופה בנחל, ואמרו, ידינו לא שפכו את הדם הזה, ועינינו לא ראו. לגבי העגלה הערופה, אדם מוצאים חלל, עוברים בשדה, רואים מסכן בן אדם, הרגו אותו, ואין מי שיקבור אותו, אז קוברים אותו במקום, קנה מקומו. אם הוא מרים אותו על הגב ומגיע לעיר כדי שעשו לו לוויה, כל פציעה בפציעה עושה עבירה. זה היה רבי עקיבא, בתחילת לימודו הוא לא ידע את ההלכה הזאת. אז הוא אמר לרבו רבי אליעזר הגדול, אמר לו, אני ראיתי מת בשדה, הבאתי אותו על הכתפיים עד העיר. אמר לו, חייך שכל פסיעה או פסיעה שפסעת עשית עבירה, לא עשית חסד, עשית עבירה. למה? מת מצווה קנה מקומו. דיינו, איפה שהוא נמצא, שם תחפור לו, שם תקבור אותו. תעשה ציון שהכהנים לא יתקרבו לשם, תעשה איזה סימן, אבל קנה מקומו. עכשיו, חיילה על ליבנו שבדין שופכים דמים, באים הבית דין, אומרים, ידינו לא שפכו את הדם הזה. מי בכלל האשים אתכם ששפכתם דם עד שאתם מתנצלים? ידינו לא שפכו. אלא כל אדם שמגיע לעיר והוא חדש שם, אז צריכים לתת לו אוכל. צריכים לתת לו אוכל וללוות אותו. שתי דברים. גם לתת לו אוכל, אכילה ושתייה, אשל ולוויה, ילוו אותו, כדי שחד ושלום, למשל, אם לא ייתנו לו אוכל, יכול למות ברעב. אם לא ייתנו לו מים, יכול למות בצמא. אם לא ילוו אותו, כל המתלווה אינו ניזוק. זה סגולה. לכאורה, האדם ישאל, כמה הם מלווים אותו? הוא צריך להגיע לעיר השנייה. כמה מלווים אותו? מלווים אותו קילומטר אחד, זהו. יותר מזה לא. אז מה זה עוזר? ומה אם שמה? עד שיגיע, אולי שמה יש לו סכנה, אלא יש כלל. כל המתלווה אינו ניזוק. אם אתה התחלת ללוות אותו, תהיה בטוח, הוא לא יהיה ניזוק, הוא יגיע לחיים טובים משלום מאותו מקום. אז האנשי בית דין אומרים, אנחנו מתוודים, ועל זה שאולי לא נתנו לו לאכול, אנחנו יודעים שנתנו לו לאכול ולשתות. מה שהוא מת, זה עניין אחר. תני הרבי מאיר אומר, כופים ללוויה, ששכר הלוויה אין לו שיעור. יכולים לקפות בן אדם, עובר איזה מת, כן? נושאים איזה מת לקבור אותו, וכל העם מלווים אותו, וזה עומד ככה מעשן סיגריה. בזמנם היו לוקחים חברי בית הדין, לוקחים שוטים ומקים אותם, תלך ללוות, כופים על הלוויה, ואין איזה שיעור, אין שיעור. 1,000, 2,000, 5,000, 20,000, 250,000, אין שיעור. מי שמלמד תורה את אחרים, אין שיעור. פרשה שיקופים את מי שאינו רוצה ללבות את חברו לדרך שילבאו, לא דווקא מת, אלא חבר שלו. היה אצלך, הרחת אותו, תגמור את המצווה, תלווה אותו. שנאמר, ויראו השומרים משבט יוסף, זה היה, ראו איש יוצא מן העיר. הם רצו, שבט יוסף, באו אמרו, יש לנו הרבה אוכלוסייה, הרבה ילדים, הרבה, מה נעשה? אמר להם יהושע, תלחמו ותכבשו את העיר ותקחו אותה בשבילכם. עכשיו לא יודעים איך להיכנס לעיר, הכל חומה מסביב. אז ראו פתאום שאדם אחד, איש יוצא מן העיר, ויאמרו לו, הראינו נא את מבוא העיר ועשינו עמך חסד. תראה לנו איך נכנסים פה לעיר כדי לכבוש אותה, ואנחנו נעשה איתך חסד. אנחנו בלב אחי באנו פה להרוס את הכל, במקדם במאוחר אתה תיפגע, אז כדאי לך. אז מה עשה? ויראם את מבוא העיר. שואת הגמרא, במיר עם, איך הראה להם? אמר להם מפה, מה? דיבר? אמר לא, חזקיה אמר, בפיו עיקם להם. עיקם את הפה, נגיד, זה צד ימין, הזיז את הפה לצד ימין. אז הם הבינו שזה בצד ימין, ועכשיו מה השכר שהוא קיבל? תניה, בשביל שכנעני זה, הוא היה גוי, כנעני זה הראה להם באצבעו, גרם הצלה לו ולזרעו, עד סוף כל הדורות. איך יכול להיות? מה שכר קיבל, שואלת הגמרא, על שהראה להם מבוא העיר? כתוב, וילך האיש ארץ החיתים, ויבן העיר ויקרא שמה לוז. הוא בנה העיר, קרא לה לוז. ומה המיוחד בעיר הזאת? תניה, הוא לוז שצובעים בתכלת. הוא לוז שבא סנחריב ולא בלבלה, נבוכדנצר ולא החריבה, ואף מלאך המוות אין לו רשות לעבור בה. אנשים שם חיים, חיים, כמה שרוצים. הנה, רבי יוחנן, וזה לא פלא, רבי יוחנן חי 300 שנה, הרב חי 400 שנה. אז פה רבי פרדה גם חי 400 שנה. אז הוא אומר ששם היו יותר אפילו, 1,000 שנה יכולים לחיות. אבל מה? זקנים שבא בזמנם, שדעתם קצרה עליהם, יוצאים חוץ לחומה ומתים. מי שנמאס לו לחיות, כמה יכול לחיות? כל הזמן עוד, 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 מספיק. היה יוצא מהעיר, היה מת. ולא דברים קל וחומר. ומה כנעני זה שלא דיבר בפיו ולא הלך ברגליו, גרם הצלה לו ולזרעו עד סוף כל הדורות, אז קל וחומר, מי שעושה לוויה ברגליו, עושה חסד, מלווה את האדם. כמה האדם שמח שמישהו מלווה אותו. בוא, בוא, אני אראה לך, מה אתה צריך? בוא, בוא, אני אבוא איתך, אני אראה לך. שמח שהוא כל כך רוצה לעשות איתו חסד. לא אומר לו, תראה, אני חושב, ישר מימינה, תשאל שמה. הולך איתו, זה... אמר רבי שמעון, לוז היה עומד על פתחה של מערה, והיה לוז חלול, והיו מכסים דרך הלוז למערה, דרך המערה לעיר. איך היו מכסים לעיר הלוז? לא כל אחד יכול להיכנס שם. היה שם עץ לוז, עץ של אגוזים, ענק, והגזע שלו היה רחב מאוד, והיה חלול. אז נכנסים לתוך העץ, ומהעץ יש מנהרה שמביאה אותו לעיר. זה הדרך, כדי שלא יהיו אנשים שיכנסו שם, אז זה לוז. תראו מה זה שאדם עושה חסד, עושה חסד בגופו. מה החסד? הזיז קצת את השפתיים שלו, ימינה או שמאלה וזהו. ובזה ידעו שהם מקום העיר וכבשו ורווח להם. מה אנחנו רואים מפה? שאדם שתורח בעשיית חסד, בעשיית מצווה לקדוש ברוך הוא או לחברו, עושה מעשה גדול מאוד. היה מעשה עם אשתו של הגאון מבינה. אשתו של הגאון מבינה הייתה לה חברה שהיו יחד הולכים ואוספים צדקה עבור ענייה העיר. היו נותנים להם גמח, כמחה דפיסחה, כל מה שצריך. אז בדרך, זאת אומרת, הם היו אוספים הרבה הרבה שנים ביחד, אבל הגיע הזמנה של האישה ההיא, חברה שלה, להיפטר מן העולם. אחרי שהיא נפטרה, היא אמרה לה, תבואי, תבואי בחלום, תספרי לי מתן שכרם של מצוות בעולם הבא, אני רוצה לשמוע ממך. היא באה, תוך חודש היא באה, אבל אני לא יכולה לספר לך הרבה, אבל אני אגיד לך דבר אחד. את זוכרת שהלכנו לאסוף כספים וחיפשנו את הבית של פלוני אלמוני, שהוא אדם עמיד, יש לו הרבה כסף, ותמיד היה נותן לנו הרבה מעבורת דקה, ולא מצאנו, ואני אמרתי לך, הנה, הנה, זה פה. על הנה הזה שעשיתי ככה, עכשיו אני מקבל את שכר. שתדעי שאין דבר קטן שנאבד בעולם הבא. האדם שוכח, אבל אין שכחה לפני כיסא כבודך. כשבחור לא שוכח כלום, אנחנו אולי שוכחים, אבל כשבחור לא שוכח כלום ולא מבטר על כלום, אנחנו צריכים בעצמנו להתחזק ובאמת לחזור בתשובה, כי הקשבחו לא, הוא לא וטרן. הוא לא וטרן. זה לא כבוד שאדם יעשה עבירות ויגיד הקשבחו מבטר. אין דבר כזה. הקשבחו מעביר ראשון ראשון. זה כן. שורש בן אדם מזכירים י' ג' מידות, אז הוא מתמלא ברחמים, ורחמים שלא כובשים את הדין. יש מצבים שבן אדם יוצא זכאי בעולם הבא, יש מצבים, אבל זה רק אם הדברים משתדרים עם כל מיני עניינים שעל פי הקבלה. אם אדם צריך למסקנה, אנחנו צריכים לעזור ולעשות חסד, קודם כל אדם יעשה חסד עם בני ביתו, הם הראשונים שזקוקים לחסד שלו, שלא ילך לעשות חסדים עם אנשים אחרים, בעוד שאשתו צריכה עזרה בבית, הילדים שלו צריכים עזרה, מי ילמד איתם? הם עכשיו לומדים גמרא, האישה יודעת גמרא, בקושי יודעת משניות, אז משניות איכשהו היא העבירה, אבל הגענו לגמרא, אתה הולך פה, הולך שמה, אתה אומר, לא, אני עושה מצוות, מצווה ענייך וענייה עירך, ענייך קודמים, קודם כל הם, קודם כל תטפל בילדים שלך. למה לך אחר כך להתחיל לפקוט, רוצים להכניס את הידה לסמינר, לא מכניסים אותה. למה? יודעים מה המצב שלה. אף אחד לא יושב איתה, אף אחד לא מדריך אותה, לא אכפת מהבחורה, זה לא טוב. לא לחשוב, אדם חושב, הילדים שלו הם הכי טובים. אבל אחר כך הוא נפגש במציאות המראה שפוקדת אותו ורואה שלא רוצים לקבל את הילד לישיבה, לא רוצים לקבל אותו, זה לא סתם. לא סתם מתעקשים, יש סיבה, אם הוא יחקור ימצא סיבה. לכן האדם צריך להשקיע קודם כל בבית, שיהיה מה שצריך בבית. אם אישה צריכה עזרה הוא יעזור לה, הילדים בלי שיבקשו תשב איתם, תכין איתם שיעורי בית, תלמד איתם את אפילו ללמוד איתם, הם למדו שלוש משניות, אתה לומד משנה אחת, זה טוב, זה מצוין. למה? הילד מרגיש קשר איתך, וזה מאוד חשוב היום למנוע מבחורים לצאת לרחוב, זה הקשר הטוב שיש בין הבחורים לאבא. אבא מתנהג איתם כמו חבר, כמו חבר, אבל כמובן עם גבולות. אני אבא, אתה הבן, אל תשכח, לא תצא מהשורה. אבל מתנהגים איתם, למה? למה האבא מתנהג עם הילד בפתיחות? כדי שגם הוא יפתח, שאינו יודע לשאול, את פתח לו. אתה תפתח לו את הפה ואז הוא יספר לך דברים שאתה תזיל אותו, תגיד לו, בני, שמעתי אותך, זה טוב, זה טוב, זה לא טוב, לא כדאי. הוא ימשיך לספר לך, הוא לא יעזוב אותך. אבל אם אתה תקפיד עליו ותצעק עליו ותיתן לו עונשים, זהו, אתה הפסדת את הילד הזה. הוא לא יספר לך אחר כך מה הולך איתו בבית, מה הולך איתו עם החברים, לא יספר לך. והשם ישמור, אחריתה מי יראנה, מי ישורנה. אתה לא יכול לדעת. לכן אדם צריך לעזור, לא להגיד, אני מביא כסף, את מטפלת בילדים. זה לא נכון. לפעמים האישה לא יכולה. גם היא עובדת, גם היא מביאה כסף. אולי מביאה יותר ממך כסף. היא לא מתגעה עליך, גם אתה אל תתגעה עליה. וגם אומר זה ביטול תורה. היה אחד, רצה לגרש את אשתו. היה תוך שנה. למה? הוא היה בחור מתמיד, באמת היה בחור מתמיד. וזה הפריע לו, שפעמים משתובד לו, תעשה טובה, אתה יכול רגע לעזור לי להרים את זה? את מבטלת אותי מתורה? מה, לא אכפת לך שאני לא אצא אדם גדול בתורה? זה אני כל הזמן עובד על זה, ואת מפריעה לי. עד שרצה לגרש אותך. אז היה איזה יהודי אחד, שהיה מארח איזה תלמיד חכם גדול מהדור הקודם. אז הוא אמר לו, תראה, למה אתה רוצה לגרש? בוא נלך ביחד לרב, תראה מה הרב יגיד. אמר, טוב, אני אלך ביחד. אני אטען את הטענות שלי, ואני אטען גם את הטענות שלה. טוב, הוא הגיע, פתאום הוא רואה, פותח את הדלת, פתאום הוא רואה שהרב הזה, המכנסיים שלו מקופלות, והוא עם מקל שפונג'ה, וגורף את המים. עושה שפונג'ה בבית. רק הוא ראה את זה ברח. למה? מה יגידו עכשיו? צריך לעשות שפונג'ה כל הזמן. הוא כבר הבין. אתה רוצה להיות גדול, כן? אז אל תבנה חסד מאשתך. בסך הכל, היא מקריבה את עצמה בשבילך. תסתכלו על אברך. אברך רגיל שיושב ולומד תורה. מי נותן לו את האפשרות ללמוד תורה אם לא אשתו? מי? ודאי שאשתו. יושב בבית, מחנך את הילדים, גדלת אותם, ברוגע, הוא בא הביתה, הם מחייכים, מדברים ביניהם, אחד מקלס את השני. ככה הילדים גודלים, תוך חממה. הילד הזה לעולם לא יבגוד בהוריו ללכת לרחוב, לעולם. הוא יאהב את הוריו, והוא יעריך ויכיר להם טובה גדולה על שגידלו לו, גידלו עד הלום, זה ודאי. לכן, אדם לפעמים אומר, מה, אני עושה דבר כזה? מה פתאום? אין דבר כזה. היה יהודי אחד, אברך אחד, שהיה לומד תורה, למד בפונוביץ'. ואחר כך הוא קיבל משרה בפונוביץ' ללמד. הוא היה תלמיד חכם חשוב. אז אמרו לו, תראה, זה לא מתאים שאתה עם חליפה קצרה, אתה צריך ללכת עם חליפה ארוכה, עם שתי כפתורים, לא ככה סתם. טוב? אז הבעל, האבא של האישה, כן, ראה שהיא ממש קורעת תחת מסעה, וקשה לה, כי מקודם הוא היה עוזר לה. עכשיו זה לא מכבודו לעזור לה, יש לו שתי כפתורים. איך היא, שתי כפתורים יעזור לה? לא, הוא רוצה לשבת, ללמוד כל הזמן, והיא מסכנה, קורעת תחת מסע. האבא ראה ככה, הלך לרב שח, אמר לו, כבוד הרב, יש לך השפעה עליו, תראה, תעשה משהו. אמר, תגיד לו שאני קורא לו. טוב, קרא לו, אמר לו, אתה מוכן לעשות חסד? הרי הגמרא אומרת שתורה בלי חסד זה לא תורה. אז אתה רוצה לעשות את זה מעשה חסד? יש אישה שמאוד מאוד צריכה עזרה. אתה מוכן לעזור לה? אמר, כן, למה לא? מה שהרב יגיד. אמר, הנה הכתובת שלה. תסתכל. סליחה, אולי הרב טעה? לא, אני לא טעיתי. זה אשתך, נכון? תלך תעזור לה. גם היא צריכה שתעזור לה. לא רק אחרים שמבקשים ממך ללמוד עם זה וללמוד עם זה. זה עזרה רוחנית, וזה גם עזרה רוחנית, כי על ידי כך אתה תוכל ללמוד תורה כמו שצריך. לכן כל אדם באמת ישתדל בחסד ואמת יכופר עוון. העוונות שלך יורדים בזכות זה, בזכות זה שאתה עושה חסד. ידוע הברון רוטשילד, כשבא אליו אדם אחד שהוא חשב שהוא הגבאי, אז הוא אמר לו, למה באת לפה? הוא אומר, אני מחפש את הבית של רוטשילד, וזה היה הוא בעצמו. אז הוא אמר לו, בוא איתי. הוא הלך איתו, הלך איתו, הלך איתו, עד שהגיע לאיזה מקום, אתה רואה, זה הבית של רוטשילד. מחר הוא מקבל, תלך אליו. אז הוא אמר לו, מה אני מצא חן בעיניך יותר מכל? נתן לו למחרת סכום גדול של כסף. אמר לו, מה מצאתי חן בעיניך יותר מכולם? הוא אומר, תראה, אני חסדים בממון שלי עשיתי הרבה. כל מי שבא אליי, יד בנימין וגבעת אולגה ובנימינה, הוא יד בנימין, כל המקומות האלה שם, כן, זה כסף שאני נתתי. נתתי, עשיתי צדקות על ימין ועל שמאל. אבל חסד בגופי עוד לא עשיתי. ממון עשיתי, בגופי לא עשיתי. שיבוא אדם ויגיד לי, איפה גר פלוני? הוא לא הכיר אותי, לכן הוא שאל אותי. אנשים רואים אותי ברחוב, אני במדרכה הזאת, הם עוברים לשם. ראו לי נערים ונחבאו. אתה לא ידעת שאני רוטשילד. בתמימות ביקשת ממני להגיד לך איפה הכתובת. ואני הלכתי איתך, עשיתי חסד בגופי, שהלכתי איתך והראיתי לך את המקום, לכן נתתי לך כסף יותר מכולם. זה הנקודה. לפעמים אדם אומר, מה אני, מה חיי, מה פתאום שאני אעשה דבר כזה? הרי אני אדם חשוב. אז באמת יש שולחן ערוך בסימן רש נון שאומר שכל אדם צריך להכין בעצמו, ישכים בבוקר ביום שישי להכין צורכי שבת, אפילו יש לו כמה עבדים לשמשו, ישתדל להכין בעצמו שום דבר לצורכי שבת כדי לכבדו. כי רב חסדה היה מחתך הירק דק דק, זה היה התפקיד שלו לכבוד שבת. רבא ורב יוסף היו מבקעים עצים כדי לבשל, רבי זירא היה מדליק את האש, רב נחמן היה מתקן את הבית, מכניס כלים מצריכים לשבת ומפנה כלים של חול. ומהם ילמד, זה העיקר, ומהם ילמד כל אדם, ולא יאמר, לא יפגום בכבודי, כי זהו כבודו שמכבד את השבת. אתה פוחד על הכבוד שלך? זה הכבוד שלך. כשאתה תורח לכבוד שבת, והשכן מהחלון רואה אותך איך שאתה עוזר לאשתך לכבוד שבת, זה הכבוד שלך וזה היקר שלך. אל תפחד, לא יצא לך מזה זלזול. אתה עושה עכשיו דבר שכתוב בהלכה. לכן, כל העניינים האלה שבן אדם עוזר בבית, לא ירגיש מזה נחיתות, הפוך. אתה מתבייש שירו אותך השכנים שאתה שותה ברצפה, בסדר, תסגור את כל הבילונות, ותשטוף, תעשה חסד בסתר, עוד יותר טוב. אנשים לא רואים אותך, תעשה חסד בסתר. לכן, כל אדם ישים לב לנקודות שדיברנו עליהן, ובעזר השם בזכות זה זה יועיל לו, לא רק לו, זה יועיל גם לזרעו. הספר חסידים כותב, אם באת לידי ניסיון ועמדת בו, אל תחזיק טובה לעצמך, שאפשר שאבותיך באו לניסיון הזה ועמדו בו ונתנו לך את הכוח לעמוד בניסיון. וזה עצה לכל אדם שלא יבוא לידי גאווה. מה אתה מתגאה? עמדתי בניסיון. ההורים שלך או הסבא שלך עמד בניסיון הזה, ולכן הוא זכה לבן כמוך. אדם צריך לשים לב. יש היה אבא אחד, רואה שהבן שלו מתגאה עליו. הוא היה תלמיד חכם הבן, והוא מסכן היה עם הארץ. זה מה שחננו השם. אז הוא היה רואה שהבן שלו מתגאה עליו. יום אחד הוא חיבק אותו, אמר לו, בני, תשמע טוב. אני זכיתי שיהיה לי בן כמוך, נראה מה אתה תזכה. ברגע אחד הוריד לו את כל הרוח, כל הגאווה שהייתה לו, ירדה. למה? איך אתה יכול לדעת שאתה יותר טוב ממנו? אתה לא יותר טוב, הוא זכה להביא בן כמוך. נראה מה אתה תזכה, לא כל אחד זוכה להביא בן גדול. אני זוכר שפעם נכנס יהודי אחד, תלמיד חכם גדול, משיבת פורת יוסף. נכנס אצל מור חמי על אבא שלו. וראיתי את הקדושה ואת התארה שיש לו. היו רואים על הפנים שלו יראת שמיים. אחרי שהוא יצא, דיבר עם מור חמי מה שדיבר ויצא. אמר לי מור חמי, ראית את האברך הזה? זה לא כן. מה אתה אומר עליו? אומר, אדם, נראה אדם חשוב מאוד, קדוש. אומר, אתה יודע למה? אני לחצתי על האבא שלו לספר לי בזכות מה הוא זכה לבן כזה. הוא התחמק, התחמק בסוף. אמר לי שהיה לו מעשה של יוסף הצדיק. וינוס ויצא החוצה. היה מצב, היה במצרים, והייתה שם אישה שרצתה לפתות אותו, והוא נס ויצא החוצה, והוא זכה להביא את הבן הזה. זה לא סתם. כשבחו לא מחלק סתם מתנות, אלא בן אדם שהוא עמל, פרט בעניין חסד, אז הקשבחו נותן לו כנגד זה הרבה הרבה שכר יש לו לבורא עולם לתת לנו, רק שנשתדל ללכת בדרך התורה. בחסד ואמת יחופר עוון. פרשת השבוע, צדק צדק תרדוף, למען תחיה ורשתה את הארץ. למה כתוב פעמיים צדק צדק? כותב בספר ראי חיים, על פי מה שרבי יוסף קארו, בעל השולחן ערוך, יש לו מאמר אחר, כל דיין שדן דין אמת לאמיתו, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא ועשה בראשית. מה זה דין אמת לאמיתו? דין אמת, מה זה לאמיתו? הרבה פעמים הדיין רואה שזה הבן אדם הזה באמת רשע. אתה רואה שהשני ממש צדיק, וניכר ניכרים דברי אמת, וזה מדבר דברי נבלה, ובסוף, בסוף הדיון, החליטו להרשיע את הרשע ולהצדיק את הצדיק. אז הדיין שמח, שמח כאילו כמו נקמה כזאת. האדם הזה באמת צריך היה, הנה ברוך השם יצא הדין שלו, שהוא יצא חייב וזה יצא זכאי. הוא אומר, זה לא לאמיתו. הוא דן דין אמת, היה פה דין אמת, אבל זה לא לאמיתו. לאמיתו, שגם אחרי שהרשעת את הרשע, וזדקת, אתה בלי נגיעות, בלי נגיעות. עשינו את מה שבחוץ. עם כל הצדדים ראינו שצריכים להרשיע את זה ולזכות את זה, וזהו. זה נקרא כל דיין שדן דין אמת לאמיתו, זה המילה לאמיתו. לכן אומר, צדק, צדק תרדוף. שהצדק השני יהיה גם כן כמו הראשון. לא צדק שהוא אחר מה... כמו שהזבנו פה, על דין דין אמת לאמיתו, לפי זה, בלי נגיעות. כתוב, לא תיקח שוחד. אומר בן איש חי, יש בן איש חי על הפרשיות, לא עוד יוסף חי, בן איש חי. הוא כותב שמה, שיש לנו בתפילין של ראש, שין של שלוש, נכון? ומצד השני, שין של ארבע. מה זה מרמז? אומר, שין של שלוש רומז לעולם הזה. שין של ארבע רומז לעולם הבא, שהוא עולם נצחי, צריך לו ארבע רגליים שעמדו, שיעמוד על הרגליים טוב. אבל של שלוש מספיק לעולם הזה. אז הוא אומר, יבוא אדם ויאמר, אני רוצה רק שין אחד, אני לא רוצה שתי שינים, אני רוצה שין אחד, דהיינו עולם הזה וזהו. ולא, אתה צריך לקחת גם את השין השני של העולם הבא. יבוא השני יגיד, אני רוצה רק להתנהג בחסידות ובצומות ובתעניות, רק העולם הבא, לא העולם הזה. אבל לא, יחוז בזה וגם בזה אתה נהדך. תתפוס את שתי השינים. אז הוא אומר, לא תיקח שוחד, לא תיקח שין אחד, אל תיקח שין אחד, תיקח שתי שינים, גם של העולם הזה, גם של העולם הבא. ככה כותב הבן איש חי. עוד אומר, על פי שניים עדים או שלושה עדים יומת המת, לא יומת על פי עד אחד. שאלו לנבואה, כן, שאלו לנבואה, אדם שחטא, מה איתו? הנפש החוטאת היא תמות, לא, אין מה לעשות איתו. שאלו את החוכמה, אמר גם כן שהחוכמה אמרה שאתה צריך להרוג אותו. טוב, שאלו את התורה, התורה אמרה, יביא קורבן ויתחפר לו. שרו את הקדוש ברוך הוא, אמר, יעשה תשובה, אני לא צריך. לא שבן אדם ימות, ולא שהבהמה תמות. אני רוצה שכולם יישארו בחיים, אבל תעשה תשובה. תעשה תשובה, יש לך עוד 27 יום עד ראש השנה, זה זמן מספיק כדי לעשות תשובה. אמרתי, שבוע שעבר, לבוא לקדוש ברוך הוא עם מתנה, לבוא עם בגד יפה, עם כובע יפה, לא הכוונה, בבגד הכוונה משהו רוחני, איזה מידה שהצלחת להתגבר עליה, אפילו לא לגמרי. כן, התגברת על מידת, הכעס, או התגברת על מידת התאווה. ככה השארת מהאוכל שאשתך נתנה לך, השארת קצת. אתה תאב לאכול את זה, לבלוע את זה, אבל מה, אני רוצה... אז אתה בא לקדוש ברוך הוא עם מתנה כזאת, נפלא מאוד. הקדוש ברוך הוא יקבל את זה. זה אומר הפסוק. על פי שניים עדים, או שלושה עדים. שניים עדים זה נבואה וחוכמה. או שלושה זה התורה. שהיא גם אומרת לשחוט בהמה, גם זה מוות. יומת המת. על פי שניים עדים או שלושה עדים, מה יקרה? יומת המת. צריכים להרוג. או את הבני אדם או את הבהמה. אבל לא יומת על פי עד אחד, שתבח שמו, בורא עולם שהוא העד האחד, אחד יחיד ומיוחד. על פיו לא ימות האדם, אלא יעשה תשובה ויתכפר לו. כתוב לגבי מלך שהוא, שלום עליכם, ברוך הבא, כבוד הרב. כתוב שהמלך כותב שתי תורות, תורה אחת קורא בה כל ימה, ותורה אחת נמצאת בבית גנזר. שאל רבי יהודה צדקה, שליטה, שמשלח רפואה שלמה, הוא שאל, השנייה שבבית גנזר בג'ימה משאיר אותה שמה? למה משאיר אותה שמה? שיקח אותה, יקרא בה, אחד קורא בה, יפה מאוד. השנייה בבית גנזר, בשביל מה? אלא שבן אדם שכל הזמן מתעסק באיזה דבר, אז הערך של הדבר הזה יורד, יורד לאט לאט. אז כיוון שהערך יורד לאט לאט, אז הוא עלול לזלזל. הוא אומר, אדוני, בדיוק כמו הספר תורה הזה, יש בבית הגנזים, שאתה שומר שמה את הכסף, את היעלומים, אז אל תזלזל בתורה. זה כאילו להזכיר לו לאדם את העניין הזה. עוד דבר אחד חשוב, מה הטעם שצריך לתת ראשית הגז לכהן? רמיתי נפשית שואל את השאלה הזאת ומתרד תירוץ נפלא. הוא אומר, חזן אמרו על הפסוק שמלתך לבלתה מעליך, שענני הכבוד היו מחפשים ומגעצים את המלבושים שלהם. אז המלבושים שלהם היו נשארים איך שהם, לא היו בלים, היו, אז היה להם צמר מיותר, והיו מוכרים אותו לגויים ומרוויחים כסף. אבל בזכות מי באו העננים? בזכות הארון. אז עכשיו מחזירים לארון את מה שהוא, הרי הארון הכהן, בזכותו היו עננים. והעננים היו מגייסים את הבגדים, שהיו עשויים את צמר. והעדה שמגייסים את זה, אז אדם עושה, גוזז את הכבשים שלו, כן? אז נשאר לו צמר מיותר, הוא לא צריך עכשיו להתלבש. הבגד היה גודל איתו, היה מתחבס, היה מתגהץ. אז עכשיו, בזכות מי זה? בזכות אהרון הכהן? אז תחזירו לאהרון הכהן את הצמר. לכן צריכים לתת צמר לאהרון הכהן. כי לכאורה, בשלמה נותנים לו תרומה, אוכל אותה. אבל את הצמר, מה העניין של הצמר? אלא זהו, אני נתתי לכם, עשיתי לכם טובה עם ענני כבוד, עכשיו תחזירו לבניי ולבני בניי כל הכהנים של הדורות שיבואו אחריו, שיתנו ראשית הגז. מכל חמש כבשות נותן כמות של צמר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
אני מפרש את זה, יפה מאוד. אני אומר את זה?
יפה נפשית.